נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית בנושא האישיות המרצה. עסקנו בזה בשבוע שעבר ונמשיך לעסוק בזה גם הפעם. ראשית נפתח ונודה למי שאיתנו באולפן בבני ברק, שלמה פולק ואורי כהן. אחד הקשיים הבולטים בנושא הזיהוי של דפוס אישיות מרצה נובע מכך שלא מדובר בדפוס התנהגות חריג באופן קיצוני. זה בהחלט נורמלי שאדם לא מגיב כשמעליבים אותו או פוגעים בו, ומן הנעלבים ואינם עולבים לא מעליב בחזרה, מוכן לספוג את הפגיעה ולהמשיך הלאה. אבל הבעיה היא כאשר הדפוס הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. עם אנשים שונים, זה המקום לבחון האם אין מדובר בדפוס אישיות מרצה שעלול לגרום לנזק, והאם מדובר על אדם שפועל על פי האוטומט שלו, ומפספס את כוח הבחירה להגיב בצורה אחרת. ודאי שזוהי מעלה גדולה להיות במידת הענבה וההכנעה. השאלה היא האם זוהי המידה של האדם. זה השיא שהאדם אמור להיות, אבל זו לא בהכרח הדרגה והמידה של האדם בשלב הזה של החיים. נקודה נוספת, בדרך כלל לבני האדם אמורה להיות הלימה בין מידת התרומה לביטור לזולת, בין מידת הפגיעה שהאדם נפגע לבין היכולת שלו להגן על עצמו. הגיוני שהאדם יוותר על צרכים שוליים כדי להעניק לאחרים דברים חשובים, אבל כשהיחס הפוך, בהרבה מאוד מקרים מדובר בדפוס אישיות מרצה שהוא כבר לא חיובי. לדוגמה, אם מבקשים מאישה להכין עוגה לאירוע בהתראה של מספר שעות, היא נענית לבקשה תוך שהיא מקריבה לשם כך את שעות השינה שלה, מה שגורם לפגיעה בתפקוד של בני המשפחה למחורת, למתח, חוסר סבלנות מצידה כלפי הילדים, לתפקוד מוגבל בבית. אין יחס בין התרומה שלה לזולת ובין הפגיעה שהיא סופגת בבית שלה פנימה. אישה בעלת דפוס מרצה תענה לבקשה בחיוב פעם אחר פעם. בפעם הראשונה זה מובן, חד פעמי, האדם לא לגמרי יודע להגדיר מה הכוחות שלו, מה היכולות שלו. הוא לא תמיד מזהה את הנזקים העתידים שיכולים להיות, אבל עם הזמן האדם כבר אמור לזהות, להכיר, אבל האדם בעל האישיות המרצה, הציפיות שלו מעצמו, הן כבר לא נמצאות, הכל למען הזולת, והוא ימצא תירוצים שונים, אולי משונים, אבל למעשה מדובר בדפוס אישיות שחותר לרצות את הסביבה, ללא הפסקה. אדם כזה יקריב מעצמו כדי שהסביבה תהיה מרוצה ממנו, הוא לא יפסיק להקריב כל עוד הסביבה לא מרוצה. התנהלות כזו עשויה להוביל אותו לנקודות קיצון. אם נשאל את האדם בעל האישיות המרצה, מה הסיבה לכך שהוא מציב את הצרכים של האחרים לפני הצרכים הבסיסיים שלו? הוא יאמר שהוא מוכן להקריב למען האחרים, למען טובתם, עולם חסד ייבנה. הוא עשוי להשתמש במשפטים בעלי אופי ערכי בסגנון של, אני כאן בעולם אך ורק כדי לתת לאחרים, אבל האמיתו של דבר זה לא נכון. אם אותו אדם היה מונע למניעים האמיתיים שלו, הוא היה מגלה שהמניע שעומד מאחרי דפוס האישיות המרצה, הוא הרצון לדאוג לעצמו. הוא לא באמת חושב על טובתם של האחרים, הוא פשוט מאמין שהתמורה שהוא יקבל עבור זה שהוא מוחק את האישיות שלו מצדיקה את המחיר. הוא לא מצליח לעצור בנקודה במתברר שזו ישליה וטעות, ובני אדם לא ייתנו לו בחזרה כמו שהוא נותן לאחרים. אבל המטרה שלו, שלא יעזבו אותו, שמאינטשו אותו. האדם המרצה מנסה בעצם לגרום לצד שכנגד להרגיש אסיר תודה כלפיו. התחושה הזו נותנת לו ביטחון וגורמת לו להרגיש כביכול אין לו תחליף. הוא מרגיש שהוא נותן ומעניק את כל חייו למען האחר, ובכך הוא עסוק בלי הפסקה בקבלה. עצם העובדה שהוא לא חווה דחייה מצד החברה, זה נחשב בעיניו כתמורה הולמת. אדם בעל דפוס אישיות מרצה עלול לחיות בדרך הזו את כל החיים, אבל לפעמים יש זמנים בו האדם אוסר עם זה. ברגע מסוים יורד אצלו האסימון והוא מגלה שמשך תקופה ארוכה הוא השקיע בלי לקבל תמורה, ומבין לפתע שהוא מנוצל ומצליח גם להרגיש את תחושת הניצול בעוצמה רבה עד כדי כך שזה כבר כואב לו. הוא רואה שהוא לא מתוגמל. הוא מגלה שיש לו אישיות, רצונות, צרכים, תכונות אופי, ערכים, שאיפות, אבל אף אחד בעולם לא מכיר את כל אלה, כי הוא עצמו שידר לכולם שמה שאני חושב ומרגיש זה בכלל לא משנה. אף אחד לא התעניין בו. הסביבה הייתה מרוכזת במקסום התועלת שביכולתה להפיק ממנו, תוך שהיא מתייחסת אליו כשקוף. אבל גם אם האדם לא מגיע לרגע ההתפכחות הזה, האדם לא חווה מעצמו הערה שגורמת לו להפסיק לרצות את הסביבה ולהתחיל לדאוג לעצמו, הוא צריך לייצר את ההתפכחות הזו באופן יזום, שלא יחכה יותר מדי. לשם כך עליו בראש ובראשונה להשתחרר מההרגל, למדוד את הערך העצמי שלו, על פי מידת הנחיצות שלו לסביבה או לזולת, כמה רוצים ממנו, כמה הוא מרצה את האנשים האחרים. הוא צריך להפנים שסדר הדברים הפוך, דווקא כאשר הוא יעריך את האישיות שלו, את החוכמה שלו, את החיוביות שיש בו, אז הוא יוכל להרגיש טוב יותר עם עצמו, גם אם והיה והוא לא לגמרי מרצה את האנשים האחרים. בהרבה מאוד מקרים, אנשים שופטים את הזולת, ואומרים הוא אדם לא ישר, הוא אדם לא נאמן, הוא אדם שאי אפשר לסמוך עליו. אבל מי הוא השופט? האדם שיש לו ביקורת על הזולת, אבל הוא נוגע בדבר. ודאי שהוא יאמר על הזולת שהוא לא ישר. ודאי שהנוגע בדבר יאמר שהזולת הוא לא ערכי, הוא לא מועיל. וכך האדם המרצה מפחד מאוד שישפטו אותו, כאשר הוא נותן מעצמו 70%, ואז הוא רואה שאנשים סביבו לא לגמרי מאושרים, הוא אומר לעצמו, כנראה אני לא אדם ישר ולא הבאתי מעצמי מספיק, ולכן הוא נותן מעצמו 80%, ואז הוא מרגיל את כולם שהוא מעצמו נותן 80%. בפעם הבאה שהוא ייתן מעצמו 70% או 80%, לא בטוח יעריך אותו, ייקחו את זה כמובן מאליו, ויאמרו לו, זהו, זה מה שאתה יכול לעשות? לא בסדר, הבנו, אז אתה לא יכול יותר, בסדר, כל אחד והגבול שלו. לא עולה בדעתם של האחרים סביבו בכלל להעריך אותו. מדוע? מכיוון שהזולת שופט לפי האינטרס שלו. היות שהזולת, האחר לעדה המרצה, הוא רגיל להשתמש במרצה, הוא רגיל לנצל את המרצה. כאשר המרצה מתחיל בהדרגתיות לעמוד על שלו, לפקוח את העיניים, לפקוח את הראש ולומר, כן, גם אני בן אדם וגם לי יש ערכים, שאיפות, חלומות, ערכים שאותם אני רוצה להגשים, פתאום האנשים מסביבו נבעלים, וגם הוא נבעל מזה שהם נבעלים. אל תיבהל, עד היום היו רגילים לנצל אותך, כעת שאתה לא מנוצל, אתה הופך בעיניים שלהם להיות אדם לא ישר, על בעלה. אתה מתפכח, אבל גם הם פתאום מתפכחים ומבינים שיש אנשים סביבך הרבה יותר רעים ממך, האדם המרצה. הם סובלים מאנשים אחרים, יותר קשוחים, יותר מעליבים, יותר פוגעים, יותר עוינים, יותר מתעלמים. אבל דווקא עליך, הם יגידו, אתה לא ישר, אתה לא נותן מספיק, מה פתאום אתה מפסיק לרצות? הם נוגעים בדבר, אל דאגה, הם שופטים אותך לפי הסרגל שלהם, והסרגל שלהם גם הוא עקום. לכן אל תחכה שהסרגל העקום שלהם יישר אותך. תתיישר, תהיה נאמן לערכי תורה, מצוות, ערכי מוסר, וזהו, זה יהיה השופט שלך. לא תוכל לרצות את הסביבה כולה, כי בהרבה מאוד מקרים, מספיק שהאדם מתוסכל, מאוכזב, יש לו מערכת חשיבה עקומה ומעוותת, והוא מצפה ממך יותר ממה שאתה אמור לתת לו. ובגלל שיש לו ציפייה מעוותת, זווית ראייה לא נכונה על החיים, על יחסי הגומלין בין בני האדם, לכן הוא מצפה ליותר מדי, וכאשר הוא לא מקבל, הוא מתחיל להאשים, הוא מתחיל להתקיף. לא כל מי שמתקיף אותך אומר עליך שאתה לא אדם ישר. בטח לא כאשר האדם המרצה פוקח את עיניו, הוא מתחיל להבין שגם הוא בן אדם. וההתפכחות היא נקודת ציון חשובה. מדובר בתחילת תהליך הבריאות הנפשית של אותו אדם. תהליך לא קל, כי פתאום הוא מתחיל לפקוח את העיניים ולהבין כמה ניצלו אותו, כמה הוא ספג עד הרגע הנוכחי. לפעמים הוא מאשים את האנשים האחרים, זה לא הוגן, ממש צדיק ורע לו, הוא מאשים את כל אלה שניצלו אותו, והרבה מאוד מקרים זה גורם לו להתפרצות אדירה של כעס. איזה אנשים, איך הם ניצלו אותי, הוא ממש מרגיש צדיק ורע לו, אבל זוהי טעות, להגיע למסקנה הזו, כי הצדיק ורע לו, הוא מרגיש שניצלו אותו, אבל הוא לא עירני לכך, שהוא בצורה סמויה אמר במעשים שלו לכל האנשים האחרים, תנצלו אותי, הוא צדיק, מרצה שניצלו אותו, והבינו את מה שהוא רצה לומר, הרי זה באמת מה שהוא רצה לומר לכולם, מה שתבקשו אני אעשה, מתי שתרצו, איך שתרצו, זה המסר שהוא העביר לכולם. לכן הוא אמנם צדיק, אבל ההגדרה רע לו היא לא מדויקת, כי גם הוא שותף לאותו רע. כי לא היה לו את האומץ לומר די, לשים גבולות, ושיהיה איזון בין התן וכך בינו לבין החברה. לוקח זמן לאדם המרצה לשים לב שהוא זה ששידר לכל הסביבה שאפשר לנצל אותו. לא שכעת אנחנו באים להאשים את האדם המרצה, אבל כן, ברגע שהוא יהיה עירני לאחריות שלו, הוא יכול, בהדרגתיות, להתחיל להבין שהגיע הזמן לעשות מערכת של גבולות. שהרי הסביבה בסך הכל נענתה למסר שהוא העביר, תנצלו אותי. צריך גם האדם מרצה להיות עירני, מה הייתה הנחת היסוד שלו, מדוע הוא בכלל התחיל עם כל התהליך הזה? הוא פחד לאבד אנשים אחרים, הייתה לו חרדת נטישה, הוא חשב שאין לו ערך בפני עצמו, ויהיה לו ערך אך ורק אם הוא ירצה אנשים אחרים, אם יהיו אנשים סביבו. וגם יכול להיות שהרבה מהאנשים שניצלו אותו עד כה כבר לא יהיו חברים שלו, הוא יתחיל לחפש מעגל חדש של חברים, כי החברים הישנים הם לא היו כאן למען החברות ההדדית, אלא למען הניצול, וזה בסדר גמור. להיפרד מהישנים, לפגוש חדשים, זה לוקח זמן, זה תהליך, אבל המגמה היא חיובית. נצא להפסקה, ובעזרת השם יד לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. תוכלי תמיד
איתי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי, 93fm.co.il.
הזדמנות אחרונה להשתתף בשבת הקרובה עם קול חי ומרגליות תיירות ונופש במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים אברי מירות, משה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואלירן אלבז. שלושה ימים של אירוח יוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת בשבת הקרובה בתאריכים קבב עד כבחת בטבת. מהרו להירשם 02-666-5555.
הדלקתי את הבוילר?
לא
הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים, ועכשיו במחיר מיוחד. חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
מסע הקודש להילולת הצדיק הקדוש רבי יצחק אביחצר עזיה בטולל שבמרוקו, ושבת ההילולה במחיצת בנן של קדושים הגאון הצדיק רבי משה אביחצר השליטה, עם חברת קזבלנקה טורליינס, החברה היחידה בחשרות מהדרין בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח שליטה. להרשמה התקשרו עכשיו 02-642-8888 או 052-880-0050.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות.
ציפורי
סטורי קלאס, רשת המלונות היחידה למהדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמה עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
סטורי קלאס, סטורי קלאס.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כף בית בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555. 03-9641-555.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חייגו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בן אתר מארח את ראש ישיבת חצות לילה, הרב דוד בר ששת, למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחת בלילה, כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב, חזרנו אליכם ונרצה להתחיל להתייחס אל שאלות שקיבלנו מכם. ראשית, לגבי האדם המרצה, איך אפשר לפקוח עיניים ולהפסיק להיות אדם מרצה? התשובה היא שכדי להתחיל לפקוח עיניים ולהפסיק להיות אדם מרצה, חשוב שהאדם הוא גם יתחיל לשים דגש על שאיפות שלו, חלומות שלו, ערכים שלו, רצונות שלו. גם אם היה והוא לא יתרגם את זה מיד, מחר בבוקר באיזושהי עשייה מיידית למענו. זה בסדר. העיקרון הוא שהאדם הוא בתנועה. העיקרון הוא שיש כיוון לאדם. העיקרון הוא שהאדם שם דגש גם על הצרכים שלו. אין צורך שהאדם יהפוך להיות אנוכי ואגואיסט ויחשוב אך ורק על עצמו, זו לא המטרה. המטרה היא כמובן שהאדם יגיע אל האיזון הבריא בין המקום המרצה יותר מדי, שבו בסופו של דבר האדם הוא מוותר יותר מדי, הוא מרגיש תסכול ומרמור. זה שאדם מוותר, זה שעולם חסד ייבנה, זה שאדם נותן מעצמו לאחרים, כל אלה הן מעלות נהדרות, אבל אם זו לא המידה של האדם, אם זו לא הרמה של האדם, אז האדם הזה יכול לסבול יותר מאשר להרוויח. מדוע? מכיוון שהוא נמצא ברמה שהיא גבוהה מדי, היא נכונה, אבל היא גבוהה מדי בשבילו. היות שהיא גבוהה מדי בשבילו, אז האדם הזה הוא סובל מרמור, תסכול, ואת זה הוא משדר לכל הסובבים אותו. כאשר הוא משדר את זה לכל הסובבים אותו, אז הוא מתסכל גם אותה, הוא מריר גם כן כלפיהם, אז גם הוא מפסיד, גם הם מפסידים. ולכן נכון שהאדם ימצא את האיזון בין המקום בו הוא משקיע גם בעצמו, גם באחרים. איך האדם מתחיל להשקיע בעצמו? התשובה היא, אז אמרנו, קודם כל האדם בהדרגתיות מתחיל לפקוח את מערכת החלומות שלו, השאיפון שלו, חלונות חדשים בחיים, חלונות שאומרים, כן, חלון אל השאיפה, בתחום הבריאות, בתחום החברה, בתחום הפרנסה, בתחום הרוחניות, עצם זה שאדם מתעסק עם עצמו כבר זה ערך מסוים. זוהי נקודה אחת. נקודה נוספת היא בהדרגתיות להתחיל להתאמן אפילו בראש. אפילו רק בראש, להתחיל לומר, הוא יבקש טובה, אני אגיד לו לא עכשיו, אני אגיד לו קצת יותר מאוחר. להתחיל להתאמן. ככל שאדם יתאמן בזה בראש שלו, הוא יותר ויותר מזדהה עם זה, זה יהיה לו פחות מלאכותי, יותר טבעי, וכפי שהזכרנו, בהרבה מאוד מקרים האדם, כשהוא יתחיל להגיד לא לבני האדם מסוימים, הם יתחילו לומר לו, אם כך, אנחנו לא רוצים בקשר איתך. וזה בסדר? כי כשהאדם עכשיו יפסיק להיות האדם המרצה 100%, אלא מרצה רק 50%, 40% או 60%, אז הוא יאבד סוג מסוים של חברים שהם חשבו שהם כאן, אם הוא מרצה 100%, אבל אם הוא מרצה 40-50%, ואז בהדרגתיות הוא לוקח את הסיכון סיכוי, סיכון שהוא יאבד את החברים הנמצא אלה שיש לו בהווה, וסיכוי כדי לשפר את איכות החברה שיש לו, חברים שיותר ידעו להעריך גם אותו ולא רק לנצל אותו. אז זה לגבי פקיחת העיניים ולהפסיק להיות האדם המרצה. שאלה נוספת, בעל שואל שאלה, אני מחפש פתרונות בשלום בית, ואשתי רוצה קודם כל שאבין אותה, ואז אני אומר לה שכבר הבנתי אותה, ובכל אופן, היא לא רוצה להתקדם לפתרון עד שהיא לא מרגישה שאני מבין אותה, וזה לא מגיע לשום מקום. מה אפשר לעשות? מובן מה שהגבר רוצה להגיע לפתרון, מובן מה שהאישה רוצה שיותר יזדהו בתהליך עם הרגשות, התחושות, כל אחד ותיאורי הדברים כפי שהוא רואה אותם. הגיוני מה שהאיש אומר, הגיוני מה שהאישה אומרת. כאן אנחנו רוצים לראות איך נוכל להגיע לפתרון שמתאים לשני הצדדים. בהרבה מאוד מקרים קשה לגברים לשמוע כמה קשה לאישה, כמה מתוסכלת, כמה מאוכזבת. בהרבה מאוד מקרים האישה אומרת, מה אני כבר אומרת? אני רק מספרת כמה קשה לי, הוא לא יכול לשמוע אותי? אבל זה לא פשוט. כי כאשר האישה מספרת כמה קשה לה, היא לא אומרת כמה קשה לה בעבודה. או כמה קשה לה עם הילדים. היא בהרבה מאוד מקרים אומרת כמה קשה לה עם בעלה. ובצורה סמויה היא גם כן מאשימה אותו ואומרת לו, תראה, מאוד קשה לי איתך כי אתה יותר בקשר עם אמא שלך מאשר עם המשפחה. מאוד קשה לי איתך כי אתה מעדיף את העבודה. מאוד קשה לי איתך כי אתה לא מספיק עוזר הבית. כלומר, זו לא רק אמירה שאני רוצה שתקשיב, זו אמירה שאני רוצה שתקשיב וגם כן ביקורת, גם כן פוגעת. אז לכן יותר קשה לבעל להקשיב. האם זה אומר שהאישה לא תביע את עצמה? כן, היא צריכה להביע את עצמה. אבל אי אפשר לצפות גם כן שהיא תביע את עצמה והבעל יהיה לו קל כל כך לשמוע כמה הוא לא טוב, כמה הוא לא בסדר, כמה הוא לא יעיל. ולכן צריך ליצור איזשהו איזון מסוים. אין אפשרות שנאמר לבן אדם, אתה לא טוב, אתה לא יעיל, והוא יגיד, כן, תודה רבה, אני שמח לשמוע. העיקר שאני עוזר לאנשים אחרים, לכן אני מוכן לשמוע כמה אני לא בסדר. זו לא אפשרות, זו לא אופציה, אין כזה קשר. מה שכן אפשר לעשות זה משהו אחר. כן חשוב שתבוא האישה, וכן יותר תדבר על הכאב שלה. אני במצוקה, קשה לי כש, אתה נמצא פחות הבית. קשה לי כשאתה לא מספיק מבחינתי עוזר עם הילדים. כלומר, תנסה כמה שיותר לדבר על עצמה. זה עדיין לא יהיה כל כך נעים לבעל, אבל בכל אופן זה קצת יותר קל, כי אנחנו פחות במקום מתקיף, יותר מקום מתאר את ההרגשה. לא מקום מתקיף, אלא מקום מתאר את ההרגשה. אם אני עכשיו אומר, אני מרגיש שאתה אדם לא חכם, אז זו לא תיאור הרגשה, זה לא תיאור הרגשה, זו כבר התקפה. זה מלווה עם תיאור קטן, אבל זוהי התקפה. כאשר אני אומר, אני מרגיש שחסר לי א', ב', ג', אז זה כבר יותר תיאור הרגשה. יותר קל מהמקום הזה לתקשר, זה לא מבטיח שיחה שהיא תהיה קלה מאוד, אבל זה כן מבטיח שיחה שהיא תהיה בדרך כלל קלה יותר. יש פחות האשמות, פחות התקפות. זה מצד האישה. מצד הבעל, אם והיה, והאישה היא אומרת שבשלב הזה היא זקוקה שיותר יבינו אותה, אז יכול הבעל, מה שנקרא, לשקף. לסכם, אני מבין ממך ש... כעת להשלים את המשפט. אני מבין ממך שקשה לך כאשר את נמצאת יותר לבד הבית, וקשה לך עם הילדים, וקשה לך בתחום הזה, וקשה לך בתחום האחר. לחזור על הדברים. יבוא אדם וישאל, סליחה, זה מלאכותי, זה כמו תוכי לחזור על הדברים, ובזה יוצאים ידי חובה? התשובה היא, לא. אבל בזה מתחילים. זו הקומה הראשונה. כלומר, אם והיה והאישה אומרת, אני רוצה שבעלי יבין אותי. אז בעלה אומר לה, טוב, אז אני מבין אותך שקשה לך כאשר את יותר מדי לבד הבית. אז היא אומרת לו, אל תחזור אחריי כמו תוכי, אני רוצה מה שתבין אותי, שתרגיש מה שאני מרגיש שם. טוב, אז אני מרגיש שאת מרגישה שקשה לך כאשר את לבד בבית יותר מדי זמן. לא, אתה לא מבין, אני רוצה יותר, יותר הזדהות, יותר הבנה. הוא לא מבין מה הוא עוד אמור לעשות, הוא לא מבין מה עוד הוא יכול להגיד, הוא חסם את עצמו, הוא לא מדבר על פתרונות, הוא מדבר מה היא מרגישה, והוא מנסה להבין מה שהיא מרגישה, והוא לא מבין למה זה לא עובד. אז מה עושים? התשובה היא, הוא עושה טוב, רק שימשיך הלאה. מה זאת אומרת? ודאי שכעת הוא עושה משהו מלאכותי, כי זה חדש לו. וזה גם מה שהיא רוצה. היא רוצה שיותר ידברו על התחושות ועל הרגשות, אני מבין שאת מרגישה א', שאת מרגישה ב'. זה כמו שלאדם, לדוגמה, יש חדשות מסעירות. משהו חדש קרה. כשבני אדם שומעים איזה שהם חדשות, משהו מעניין, משהו חדש קרה, מה הם עושים? מדברים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. המידע כבר לא חסר להם. הם מדברים על זה עוד פעם, אבל מידע לא יתווסף אם ידברו על זה עוד פעם ועוד פעם. אז למה מדברים על זה עוד פעם ועוד פעם? תשובה היא, כי זו החוויה. חוויה יש לה דיבור. זו חוויה שאין בה תועלת של תוספת מידע. זו היא חוויה של לשהות בחוויה. לחוות. לחוות את המידע. אדם יש לו מידע חדש, הוא מדבר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שום מידע חדש לא הולך להתווסף. זוהי השיחה שאומרת האישה שחסר לה. פשוט תדבר על זה. תדבר, את מרגישה א', אני מרגישה ב', אני מרגישה ד', איך אני מרגישה, מה אני מרגישה, מתי זה מתחיל, איך זה לא מתחיל. לא צריכים לחפש איזשהו נוסח מדויק. זה כן צריך להתחיל בסגנון של אני מבין אותך שאת מרגישה ש... ולהמשיך את המשפט. בהתחלה זה יהיה מלאכותי. אבל אין אפשרות לעשות שינוי בגישה אם לא מתחילים משהו מלאכותי. היא הרי רוצה שהוא ייכנס לנעליים שלה. אז כדי שהוא ייכנס לנעליים שלה, הוא צריך להתחיל להיכנס לנעליים שלה. אז בהתחלה זה טיפה משונה, זה לא בדיוק המידע, זה לא רגילים לזה. אז צריך לפרגן לו שהוא עושה משהו מלאכותי. לא להגיד, זה לא מושלם. זה ברור לא יהיה מושלם, כי זה משהו חדש. אי אפשר שמשהו חדש יהיה גם מושלם, או מושלם או חדש. אם זה חדש, אז זה לא יהיה מושלם. אז לאפשר את ההדרגתיות. לאפשר הדרגתיות, לאפשר לו להתנסות. אז זה מבחינתו. אז בהתחלה הוא יתחיל לומר, אני מבין אותך, ואני מבין מה את מרגישה, וכמה זה קשה לך. כשהוא יותר ויותר ישתדרג, אז הוא כבר לא יהיה רק מבין אותה, הוא כבר יהיה כמו עורך דין שלה. מה זאת אומרת? הוא כבר יוסיף טענות משלו. הוא כבר יאמר לה, אני מבין אותך שאת מרגישה שקשה לך כשאת לבד הבית, בטח אחרי שעברת יום קשה ועם הילדים וכדומה. את זה היא לא אמרה, את זה הוא מוסיף. אבל זה כאשר הוא כבר שוהה בתוך החוויה, הוא כבר שוהה בתוך ההרגשה, אז בהדרגתיות הוא כבר נכנס לזה, ואז הוא כבר מוסיף. הוא לא חייב להסכים עם המסקנה שלה, כי המסקנה שלה, אז אתה חייב לחזור מוקדם הביתה. הוא לא חייב להגיע למסקנה הסופית ולומר, אני מסכים עם המסקנה. הוא כן יכול לומר, מבין מה את מרגישה. אני רואה אחרת את הדברים ואני רוצה למצוא פתרון שמתאים לשנינו. אבל בינתיים, אל תדברו על הפתרון. בינתיים מדברים על מה? על איך האישה אומרת, יש לי צורך להיות יותר מובנת. איך האדם מרגיש יותר מובן? כאשר מדברים על ההרגשה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה יותר ויותר נותן את ההרגשה שמבינים האחד את השני. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, ערב טוב.
שלום, רציתי לדבר על העניין של... לשאול על עניין הגאווה.
כן.
איך יודעים מתי זה גאווה ומתי זה כבר סתם הרגשות לא נכונות?
כאשר אתה אומר הרגשות לא נכונות, הכוונה היא מתי זה גאווה חיובית ומתי זה גאווה שלילית, או התכוונת לשאלה אחרת?
כן.
הרי יש לנו את ויקבע ליבו בדרכי השם, וצריך האדם להאמין ביכולות שלו, בעוצמות שלו, וידועים דברי רב צדוק הכהן מלובלין, שצריך האדם להאמין בעצמו והיכולות שלו, על הפסוק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, כל אדם צריך להאמין בעצמו, כי זה הכוונה שהאמינו בהשם ובמשה עבדו. האמינו שבני אדם יכולים להגיע למקום כזה גבוה. זה דבר נהדר. יחד עם זאת, האדם לא יכול יותר מדי להאמין בעצמו, מצד שני, מכיוון שאז שמו יגיע לגאווה. אז מהי התחושה הנכונה בהקשר הזה? התשובה היא, אומר הרב דסלר רעיון נהדר. הרב דסלר אומר שהגאווה של האדם היא כאשר האדם הוא מאבד את ה... גישה שאומרת, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אל תאמין בעצמך עד יום אותך. זה כוחי ועוצם ידי. זה לשכוח שזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מה זאת אומרת? כאשר האדם בדוגמה, עכשיו הוא מצליח מבחינה חברתית. האדם מצליח בעבודה שלו. אז בהרבה מאוד מקרים, עם ההצלחה, מגיעה תחושת הביטחון. אם עשיתי את זה היום, אני בטח אעשה את זה גם כן מחר. אני אעשה את זה גם כן מחרתיים. ואז ככל שהוא מצליח, הוא מאמין שההצלחה היא כבר כמונחת בכיסו. ואז הוא פחות מרגיש שהוא תלוי במישהו אחר, הוא יותר ויותר מרגיש שהוא בטוח בעצמו, הוא יודע שהוא יצליח להסתדר. זוהי כבר הרגשה שהיא הפוך מההרגשה שאמורה ללוות את האדם, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. הוא כבר יותר מדי מרגיש את הביטחון המוחלט שאם עשיתי היום אני אעשה גם כן מחר. זה כבר מתקרב לגאווה. זה כוחי ועוצם ידי, היום הצלחתי, גם מחר אני אצליח. אז מה זה ההרגשה הזאת כאשר היא מלווה בענווה? התשובה היא, הצלחתי היום, אני גם יכול להצליח מחר. ודאי, כי אם לא אני לא איזום מחר. ואגב, הצלחתי היום, ומחר אני יכול להצליח עוד הרבה יותר טוב, כי עולים מחיל אל חיל. אלה מנוחה, תמיד עולים מחיל אל חיל. צדיקים אלה מנוחה, עולים מחיל אל חיל, אנחנו לא רוצים להסתפק במה שעשינו אתמול, או רוצים לשאוף עוד יותר. אבל בכל אופן, יש לאדם את ההרגשה, ואם לא, אז הוא מטמיע בעצמו את ההרגשה, וזה בא בעיקר על ידי עבודת התפילה, שהאדם אומר לעצמו, אני היום הצלחתי, מחר אני רוצה להצליח עוד יותר, אבל כדי להצליח עוד יותר, אני יודע שזה תלוי בבורא עולם, תלוי בקדוש ברוך הוא, לכן כדלים וכרשים דפקנו את דלתך, מגיע כרש, כעני, ולכן נפשי כאפר לכל תהיה. ורק לאחר מכן אפשר להגיע לשלב הבא, שפתח ליבי, הלב ייפתח יותר ויותר אל התורה. אז האם האדם הוא שואף מאוד, והגבה ליבו בדרכי השם? שואף ופתח פיך ועמלאו, ואומרת הגמרא מסכת ברכות, על מה מדבר על פסוק? על דברים רוחניים. פתח פיך ועמלאו, תבקש, תבקש, תשאף גבוה מאוד. השאיפה זוהי הגאווה החיובית, והגבה ליבו בדרכי השם. אבל הגאווה החיובית היא תמיד מלווה בהרגשה של ענווה. ענווה, כוונה היא, אני שואף גבוה, ואני יודע שיש לי בחירה, ואני אתאמץ ואני אעשה, אבל אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזר, אני לא אוכל להצליח. ולכן אני אתפלל בתורה, שיבנו אבינו את תורתך וקרבנו לעבודותיך. כלומר, האדם הוא עם השאיפה שלו, מלווה את השאיפה בכוח התפילה, בכוח התלות בבורא עולם. וכגודל ההכנעה בתפילה, לאחר מכן יוכל גם האדם לשאוף יותר, מכיוון שיודע שהוא מקבל עזרה משמיים. מה שאין כן, האדם הגאה, גאווה השלילית, היא גאווה כאשר האדם אומר, הצלחתי היום, אני יכול גם להצליח מחר, אני גם אצליח מחרתיים. אין לו במחשבתו את ההרגשה, או אפילו את המחשבה שאומרת, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור פה, יש פה גם כן את העזרה משמיים, זה לא עובר אצלו כבר, זה כבר ביטחון שהוא יותר מדי כוחי ועוצם ידי. אז זה מימד אחד.
זה אני מבין על השאיפה.
סליחה?
כן, סליחה, שאלה
להמשיך. זה מימד אחד שהוא עושה כאשר עוסקים בבין אדם למקום. יש מימד דומה, תכף ניגע בו גם כן בבין אדם לחברו. אבל בוא נחדד קודם כל. מה השאלה שלך לגבי מה שאמרנו עכשיו?
לא, זה השאיפה. אבל מה עם העשייה? עשיתי, אני רוצה להרגיש טוב עם זה שעשיתי.
ודאי שתרגיש טוב עם עצמך, לא רק שתרגיש טוב עם עצמך, אתה מחויב להרגיש טוב עם עצמך, וערב נע. אנחנו רוצים שתהיה ערבות, רק אם האדם ירגיש טוב עם העשייה החיובית שהוא עשה, הוא ירצה לעשות אותה גם כן מחר מחרתיים. אנחנו רוצים להרגיש טוב, ושמחת, לשמוח, ועד רבה, כל הגלות של פרשת כי תבוא היא בגלל שלא סמכו בעבודת השם. חובה לשמוח.
אני מתכוון לא שמחה כזאת, אני מתכוון הרגשה טובה, כל הכבוד לי, הצלחתי.
נכון, מצוין, כל הכבוד לך שהצלחת, זה נהדר. רק אם היום הצלחת, האם זה מבטיח שגם כן מחר תצליח?
לא.
יפה, מצוין. זה בדיוק הגאווה החיובית. אני היום הצלחתי, ואני גאה, ואני מסופק, ואני מרגיש נהדר עם זה שהצלחתי. האם זו הבטחה שמחר אני גם כן אצליח? התשובה היא לא, ולכן על זה מגיעה התפילה. התפילה היא באה לעזור לאדם. סליחה?
אז הגאווה היא רק לעתיד? אז הגאווה היא
כן, כן,
רק
כן,
לעתיד?
כן, 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 בדיוק, זה מה שאומר הרב דסלר.
אין גאווה לעבר?
הגאווה לעבר היא בתנאי שהאדם אומר לעצמו שבעתיד יש לי הבטחה ברורה. הרב דסלר אומר הגאווה היא אכן, כמו שאתה אומר, קשורה לעתיד. כאשר האדם שוכח שאל תאמין בעצמך עד יום אותך. מה זה האדם שמאמין בעצמו עד יום אותו? הוא אומר, אם אתמול הצלחתי, אני אצליח ודאי גם כן מחר. לא, אתמול הצלחת וזה נהדר. ותשאף מחר גם כן, ותהנה מהצלחה שלך. רק כדי שמחר תוכל להצליח עוד פעם, תזכור שבזכרת כי השם אלוקיך עוד אין לך לעשות כוח לעשות חי, ולכן להתפלל אליו. אז לכן זה מלווה מצד אחד בהרגשה שכן, אין, האדם ישתמש בכוח הבחירה שלו, כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה הבחירה של האדם. יחד עם זאת, יתפלל הקדוש ברוך הוא, קים לו שהקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, הוא לא יכול להתמודד עם היצר הרע לבד. אז כן, כמו שאמרת, זה ההגדרה בגדול היא העתיד. ולכן בהווה, הצלחת, תרגיש טוב מאוד עם זה שהצלחת. עד רבה, זה יעזור לך לשאוף מחר להצליח עוד יותר.
בעצם להרגיש טוב על השני, הנה אני הצלחתי והוא לא הצליח.
להרגיש טוב בהשוואה לשני, זה תלוי נאמר בשלבים של החיים. בשלב מסוים של החיים, זה עוד בסדר. כמו שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אז בהקשר הזה אפשר לומר שהקנאה היא לא קנאת סופרים שתרבה חוכמה, אבל היא קנאה סופרים שתעזור לשמר את החוכמה. מה זאת אומרת? האדם, ככל שהוא צעיר יותר, אז הוא יותר עושה השוואות עם האנשים האחרים. ככל שהוא מבוגר יותר, הוא פחות עושה השוואות ויותר חי עם עצמו. ככל שאדם הוא צעיר יותר, אז הוא בדרך כלל אומר לעצמו, אני הצלחתי, והוא הצליח יותר והצליח פחות, ועל בסיס החברה האדם שופט את עצמו. רגע, אם אני הצלחתי דף ביום והוא הצליח שניים, אז הוא אומר שאני פחות ממנו. אם אני שניים והוא אחד, אז זה נהדר, אז אני יותר ממנו. אז באיזשהו שלב מסוים של החיים זה עוד בסדר. ההשוואה הזו והתחרות הזו היא בסדר, בתנאי שהיא לא תופסת את האדם יותר מדי במהלך היום. אבל כן, מדי פעם יש לאדם איזושהי הרגשה שכן, אני יותר מהשני, וזו הרגשה טובה והרגשה נהדרת. מגיע הבחור, מספר להורים שלו שהוא מהמצטיינים בכיתה. מה האמירה הזו אומרת? האמירה הזו אומרת שהוא בעצם משווה את עצמו לאנשים אחרים, וזה בסדר, לא יבואו ההורים ויגידו, סליחה, מה אתה משווה את עצמך לאנשים אחרים? כל אחד מכבודו מונח, אל תתגאה עליהם. זאת תהיה טעות. נכון, אנחנו גאים בך, שמחים שאתה טוב יותר מאחרים, וזה בסדר כאשר זה קורה בשלבים היותר מוקדמים של החיים. ככל שאדם מתבגר, אז באופן טבעי זה אמור להיפסק. מדוע? כיוון שאדם הוא יותר ויותר מרגיש את החוויה של הנאה מהסיפוק של האישיות שלו, העשייה שלו, התפקוד שלו, ההתנהלות שלו. אז ככל שאדם הוא מתמלא יותר, אז הוא פחות מתעסק בהשוואה, ויותר מתעסק בהשוואה אחרת. לא בינו לבין החוץ, אלא בינו לבין עצמו. מה אתמול הייתי ומה מחר אני יכול להיות.
כן, הבנתי. ולגבי
הבן
אדם לחברו, מה
הרב התכוון? לגבי בן אדם לחברו, הגאווה של בין אדם לחברו זה כאשר האדם, הוא לא רואה את הזולת כאדם שהוא שווה ערך. מה זאת אומרת? האדם באופן טבעי מרגיש את עצמו ולא מרגיש את זולתו כמו שהוא מרגיש את עצמו. לכן אומר הרמב"ן, ואהבת לרעך כמוך, זה יותר במעשים, כלומר, אי אפשר לצפות שהאדם ממש ממש ירגיש את חברו כמו שהוא מרגיש את עצמו. אלא אם כן מדובר על צדיקים וכמו שכתוב בספרי החסידות וכדומה, אבל בואו נתחיל מהרמה היותר פשוטה. הרמה היותר פשוטה היא שבגדול האדם קרוב יותר אצל עצמו, והיות שהוא קרוב יותר אצל עצמו, אז באופן טבעי מובן שהוא חושב על עצמו וחושב על הזולת, אבל על עצמו יותר מאשר הזולת. האדם שהוא במימד שהגאווה שלו מבחינה חברתית, בין אדם לחברו היא חזקה, היא גאווה שלילית, זוהי גאווה שהוא לא רואה את המחויבות שלו לזולת, אלא איך הוא יכול לקבל מהזולת ולנצל את הזולת. וככל שזה בולט יותר ויש פחות הדדיות, אז האדם הוא יותר, נקרא לזה, בעל גאווה מבחינה חברתית. כלומר, קיבל טובה מחברו, והוא רואה את עצמו במרכז, את עצמו כבעל ערך יחיד, ולכן חברו שנתן לו, הוא לא אמור לקבל תגמול. אין לו רגשות אשמה, חרטה, אולי גם הוא צריך לקבל משהו, איזושהי הרגשה רק שהוא פגע בו והעליב אותו, אולי מגיע לו, אולי לא מגיע לו, אבל איזושהי הרגשה נמצאת שם. הוא לא מתעסק אך ורק בעצמו, אלא גם בעצמו, ואולי בעיקר בעצמו, אבל לא רק בעצמו. רק בעצמו זו כבר הגאווה השלילית גם בין אדם לחברו.
יישר כוח גדול, תודה רבה רבה, לילה טוב.
לילה טוב, כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות פרסים נוספים מחכים לכם במיזם האמונים של קול חי והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו, הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה הגאון הרב חיים קניבסקי. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת שטרודל 93fm.co.il, וחמישה מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן. פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, כי שבת היא מקור הברכה.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חייגו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
הבמה שלכם. הרב נוי גרשל, הרב פנחס ברייר, חיים ולדר ומיטב הסופרים ואישי החינוך במגזין במה. מגזין תוכן שבועי מרתק המופץ חינם בכל יום חמישי בחנויות ובאתר במה. והשבוע, מה הסיכוי שלכם לרכוש דירה? מפת הדיור המלאה עם הפרויקטים הכי שווים בכתבה מקיפה. הבמה שלכם.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
הזדמנות אחרונה להשתתף בשבת הקרובה עם קול חי ומרגליות תיירות ונופש, במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים אברי מירות, משה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואלירן אלבז. 3 ימים של אירוח יוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת בשבת הקרובה, בתאריכים כבב עד כבחת בטבת. מהרו להירשם 02-666-5555.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. רציתי לשאול, יש לי קרובת משפחה.
כן.
אחיין, בת 10.5.
כן.
עכשיו, היא אוכלת בבוקר דייסה, כאילו פתיתים עם חלב. כן. אחר כך עד 2 היא לא אוכלת. כי יש לה, היא לוקחת רטלין, גם אמא שלה אומרת, היא לוקחת רטלין ואז אין לה תאבון. אז היא לא לוקחת סנדוויצ'ים, עד 2 בצהריים היא לא אוכלת. זה נראה נורמלי, בריא? היא אומרת, האמא שלה אומרת, סליחה? האמא שלה אומרת, ידוע שרטלין גורם לחוסר תאבון, אז היא אוכלת בבוקר והיא לא יכולה להכריח את עצמה לאכול, אז היא אוכלת רק ב-2. אבל היא בגיל 10.5, זה גיל של התפתחות, איך אפשר כל כך הרבה זמן לא לאכול?
קודם כל, בדקתם את זה אצל רופא?
אני לא חושבת שהיא בדקה, היא אמרה לי שכאילו אמרו לה לתת רטלין.
האם הרופא אומר שיש כאן בעיה, אם עד שעה שתיים היא לא אוכלת?
אני לא יודעת, אני לא שאלתי אותה את זה, אבל כאילו לקחת את זה במובן מאליו, שאם כאילו רטלין לא אוכלים ואי אפשר לאכול בניגוד לתאבון, שחוסר תאבון, ואני לא יודעת אם היא שואלת. אז צריך לשאול רופא, נכון?
לכאורה, לכאורה כדאי להתחיל לשאול רופא ולראות, האם באמת יש כאן איזושהי בעיה מסוימת? האם בשעה שתיים אפשר לספק לה, לאחר מכן את כל התזונה או מרכיבי התזונה שיכולים להיות חסרים? כדאי להתחיל לבדוק עם בדיקות שגרתיות, לראות איפה מגיעים לה, האם יש איזושהי בעיה מסוימת שאכן כדאי להיות ערני אליה. אבל זה שרטלין בהרבה מאוד מקרים פוגע בנושא התיאבון של האדם, זה נכון.
אז כאילו, היא צריכה לשאול.
יש גם שנהנים מזה.
לא לקבל את זה כמובן מאליו, שהיא לא אוכלת את שתיים, בצהריים שמגיעה מבית ספר. לא לקבל את זה כמובן מאליו כזה, שאם לא אוכלים, אז אין תיאבון, אז לא אוכלים.
כן, כדאי.
לעורר שאלה, זה לא...
כדאי לעורר שאלה. כן. כדאי לבדוק את זה.
דבר שאני... תודה. דבר שאני רציתי לשאול לגבי האדם המרצה, אם אין פה שתי שאלות, אין פה גם לתת מכשול בפני עיוור, אם אתה נותן לשני לנצל אותך, כי זה גם בעיה הלכתית, כאילו, מבין אדם לחברו. אם השני מנצל אותך, אתה נותן לו לנצל אותך, זה גם.
אם והיה, ואדם נותן לחברו לנצל אותו, אז בגדול...
גם מיידת,
נכון, זה נכון, אבל השאלה אם יש כאן, לא תיתן מכשול, מכיוון שבגדול הוא מחל, בשלב שבו הוא מרצה הוא מחל. הוא עכשיו אמרתי, אני מחלתי. אני עכשיו מרצה, ביקשו ממני טובה מסוימת, ובזמן שאני מרצה, אז אני מוחל. זה נקרא מחילה.
אין לו אחריות לגבי. כן.
אז יש לו מחילה.
אין לו אחריות לגבי.
כן, אז לכאורה הוא מחל, אז לכן אי אפשר לבוא ולהאשים את האדם המנצל את המרצה. מכיוון שהאדם שמנצל את המרצה, הוא גם כן בדרך כלל לא עושה את זה מרוע לב. הוא עושה את זה בלי לחשוב יותר מדי. הוא עושה את זה, הוא אומר לעצמו, טוב, הוא בן אדם קליל, קל איתו, מסתדרים איתו מהר. הוא אומר, כן, מה שמבקשים ממנו וזהו. הוא לא צריך לחשוב עכשיו, להבין בנפש האדם, הוא מרצה, לא מרצה. אנשים גם מסתכלים על זה כמידות טובות, כלב טוב. בטח, אחת המעלות של עם ישראל זה גומלי חסדים. אז האדם יותר המקבל, בוא נגיד שהמקבל יותר נוטה, למצוא הסברים מדוע האדם הזה פועל מלב טוב ולא למה הוא מרצה, ואולי זה פוגע בו, ואולי זה פוגע בשלום בית שלו, ואולי כל מיני מחשבות אלה ואחרות. הוא מקבל, כשהוא מקבל הוא לא שואל שאלות, כשהוא צריך לתת הוא ישאל שאלות, אבל לא כשהוא צריך לקבל.
הבנתי. זאת אומרת זה שמרצה יכול אפילו לא קבוע, כי הוא לא טיפוס של מרצה, לחשוב שאם למשל מבזים אותו או משהו כזה, אז זה כפרת עוונות. הוא יכול לעשות דבר כזה? כאילו, מחשב, יש דבר
עקרונית,
כזה?
עקרונית.
לא כטיפוס מרצה, אלא אם אתה אומר,
כן, בטח.
אני אתן לו שני לפגוע בי, וזה יהיה לי כפרת עוונות, זה בסדר, נכון?
זה לא... בסדר גמור. זה בסדר גמור אם והיה והאדם, הוא לוקח את העצה של חזה להיות מן הנעלבים, ואינם עולבים, לא מעליב בחזרה, עליו נאמר שהוא מאוהבי השמש, כצאת השמש בגבורתו. אז הוא באמת אדם גיבור יכול להיות. אבל האם האדם הזה, אחרי שהוא עשה את זה, האם הוא מרגיש מושפל או מרגיש גיבור? אם הוא מרגיש מושפל, ואחרי כמה דקות הוא מרגיש גיבור, אז זוהי השפלה מתוך בחירה. אבל אם היה והאדם הזה מרגיש מושפל, ואחרי כמה דקות מרגיש עוד יותר מושפל, אז יכול להיות שזה כבר לא לדרגה שלו, מכיוון שהמדד, האם האדם פעל בצורה שהיא אכן מתאימה לו, זה מה קורה עם המשך שגרת החיים. האם ההשפלה שהוא קיבל, הוא באמת קיבל אותה בלב שלם, ואז אחרי כמה שניות או כמה דקות של השפלה, הוא נושם אוויר ואומר, קדימה, קיבלתי את זה, הייתה כאן כפרת עוונות, ועד הרב אני, לפחות, אם לא שמח שמחה גדולה, אבל חוזר לשגרה מסוימת. האדם כאן אפשר לומר שהוא פעל מתוך בחירה מסוימת, או אולי אפילו בחירה מקסימלית. אבל אם והיה והאדם הוא מושפל, ואחרי 10 דקות רבע שעה הוא עדיין חושב, ואחרי שעה, ואחרי שעתיים, ואחרי 3, ואחרי 5, אז כנראה האדם הזה היה כדאי שלא יאפשר לעצמות מושפל, ויאמר, רגע, סליחה, יש לך משהו להגיד לי, בוא תגיד לך ביני לבינך, לא ברבים, בוא תגיד לי בצורה עדינה, בוא תגיד לי מה אתה רוצה, בלי האשמות, בלי התקפות. כן היה כדאי להשתמש במנגנון שהוא יותר נקרא לו מערכת בין אישית, שמאפשרת התנהלות תקינה ומאוזנת בלי העלבות ובלי פגיעות.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו נרצה בשתי דקות האחרונות לנסות להתייחס לשאלה. שאלה, אדם שהוא בעבודה כגרפיקה, יש לו משכורת טובה, אבל הוא יכול למצוא עבודה, יש לו הצעה לעבודה טובה יותר, גם כן גרפיקאי, שם הוא יהיה עצמאי יותר, אבל יש לו שם יותר דרישות כי הוא יהיה עצמאי יותר. מה עדיף לו לעשות? איך הוא יודע מה הדבר הנכון לעשות? התשובה היא, כדאי לאדם הזה לבחור מה המגמה שלו בחיים. אם המגמה של האדם הזה, זה בגדול, להיות שכיר ולהתעסק בדברים אחרים נוספים בחיים, אז כדאי להיות שכיר, כדאי להמשיך להיות שכיר. אבל אם היה והמגמה של האדם הזה היא לא להיות שכיר, אלא הוא רוצה יותר ויותר להיות עצמאי ולפתח, ואולי בהמשך בכלל, לא להיות עצמאי בתוך עסק, להיות עצמאי עם עסק משלו. אז אולי כן זו הזדמנות מבחינתו שכדאי לו ללכת עם המגמה שלו. העיקרון הוא שעדיין יבחר את המגמה. אם המגמה הטווח ארוך היא יותר שכיר פלוס דברים אחרים מהצד, אז שימשיך בשכירות. אם והיה והמגמה היא בגדול להיות עצמאי יותר, אז זו הזדמנות טובה להתנסות. כדאי להחליט את ההחלטה על בסיס המגמה העתידית. יש לנו עוד דקה, לא נוכל לגעת בנושאים רבים, אולי בקצרה ממש, עוד שאלה שקשורה לגבי נושא ההקשבה. האישה אומרת שהיא רוצה שיקשיב, והבעל קשה לו עם זה, רוצים עוד הברה לגבי הנקודה הזו, אז נאמר במשפט קצר, יש מצווה כמו מצוות מעקה. זה מצווה שהעיקר זה התוצאה. ויש מצווה כמו תפילה. תפילה, העיקר זה לא התוצאה, זה לא לגמור כמה שיותר אומר, אלא עצם החוויה והאמירה ועוד מילה ועוד מילה, אריכות בתפילה. התהליך זה העיקר. אז לכן, הפתרון זה כמו מצוות מעקה. אבל התהליך זו כמו מצווה התפילה, לחוות, לשאוף, לדבר. זה ההבדל בין הבנה לבין מציאת פתרונות. כאן תוכנית איתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לשלום פולק, לאורי כהן שהיו איתנו מחר בעזרת השם ב6:05, כי אל תערוג בנושא ניהול האדם את עצמו ואת זמנו. היו ברוכים.